ומיום שחרב בית המקדש אין שערי תפילה, אבל יש שערים, יש שער אחד שלא לא ננעל. אמר בלעזר, ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעות לא ננעלו, שנאמר שמעה תפילתי השם ושבתי האזינה אל דמעתי אל תחרש. עכשיו מי הדמעה אצלה? זה הדבר המצוי, האישה דמעתה מצויה, שמתוך שדמעתה מצויה הונעתה קרובה. מה זה הונעתה קרובה? זה קל לפגוע בה, קל מאוד לפגוע בה. לאדם הכי קל לפגוע באשתו, בנשמה הכי קרובה אליו, שהוא נמצא מחוץ לבית כל היום. אז הוא עושה מאמצים על אנושיים להחזיק פסון, הוא לא מתרגז, הוא מגלה הבנה וסובלנות וטיפשות ולאמירות כאלה ולאמירות אחרות, והוא מחזיק את עצמו כי אכפת לו מה יגידו עליו, אכפת לו שיהיו לו לקוחות, אכפת לו לשמור על מקום העבודה, אכפת לו מהרבה מאוד דברים. אז הוא משתדל בכל כוחו להתמתן בתגובות. אבל
הוא מגיע הביתה,
האיש הענב, האיש הענב המתחשב, העדין מיום העבודה, הופך להיות באחת קפדן, עצבני, תקיף. האיש בעבודה רק רוצה לעזור לכולם, ומקדיש את כל כוחותיו לעזרה לזולת ולכל מי שפונה אליו, איך הוא עונה יפה וכו'. באותה שנייה שהוא מגיע הביתה הוא הופך להיות האיש הכי לא נחמד ונעים שאפשר לדמיין. ובמה זה בעיקר בא לידי ביטוי? זה בא בעיקר לידי ביטוי שמהרגע שהוא בא הביתה אין לו רצון לתת, הוא כולו רצון לקבל. הוא רוצה שיחליפו לו את האוכל, הוא רוצה שיחליפו לו את הבגדים, הוא רוצה שיהיה לו שקט, הוא רוצה שידליקו לו את הטלוויזיה, הוא רוצה שלא יפריעו לו, הוא רוצה הכל לעצמו. פתאום הוא הופך להיות תלה, שלא מוכן לתת לאף אחד מסביבו דריסת רגל. אין דריסת רגל. כל הבליטות, כל המומים, כל הפגמים שכל היום הוסתרו כל כך טוב, כל הפגמים, ברוכה הבאה, כל האכפתיות הזו שהייתה לו, של מה יאמרו עליו, מה יחשבו עליו, איזה תדמית ייווצר לו בסביבה, הכל, כל הכבלים האלה משתחררים, הוא בבית לא אכפת לו. לא אכפת לו. אז מה הדבר הכי פשוט? ברגע שהוא נעשה בעל רצון לקבל, שהרצון לקבל לעצמו אצלו מתגלה בצורה כל כך דומיננטית, הוא הופך להיות איזה מין חור שחור, איזה בולען כזה קוסמי. הכל לא, הכל בשבילו, הכל לרווחתו ולנוחיותו ולחס ושלום מי שיפריע לו לרגע. עכשיו, הוא לא יכול להעניק בו זמנית, הוא לא מסוגל, הוא לא יכול להיכנס, ברגע שהופך להיות בעל רצון לעצמו דומיננטי, אז הוא לא יכול בו זמנית גם להיות אחד שנותן ומעניק ומקשיב, כן? אשתו כל היום חיכתה, ובדמיונות שלה היה שהוא מגיע הביתה, סוף סוף הנשמה הכי קרובה לה בעולם, אז יהיה לה למי לדבר, מה להגיד, למי לספר, כן? מישהו שלא רק ישמע אותה, אלא שלא לא יביע ביקורת על מה שהיא אומרת, אלא יקשיב, יענן, כן? יענן קצת בראש, יעשה ככה, ישימה גם, באמת, או, באמת, זה, כן? היא לא באמת חפשת מישהו שיעביר עליה עוד פעם ביקורת, זה היה לכל היום מספיק.
תפרט לה, נדבר איתה.
אז הוא, אחרי שהוא מגיע לנקודה הזו שמתגלה אצלו הרצון לקבל לעצמו, והוא מחפש עכשיו שיגישו לו את האוכל, ייתן לו את השקט, ידליק אותו את הטלוויזיה, אז עכשיו הוא לא מקשיב, הוא לא נותן, הוא לא אכפת לו כל כך באיך היא מרגישה, וזה יוצר אצלה צער. הצער הזה נקרא הונאה, הונאה דברים. עכשיו, בטעות הוא גם אומר משהו, היא מספרת לו, אתה יודע, אני כל היום עבדתי, עשיתי, טרחתי, הסתובבתי וכו', והוא הוא אומר לה, אלה היא בחיינית. ואני לא עבדתי כל היום.
שיחקתי.
בחיינית? זה מה שקראתי קודם. זה המחנה שם, זה הונעת הקרובה, זה המלבים פני חברו, זה הספק על בעל לשת איש. עד כדי כך. עד כדי כך. עכשיו, אם יוריד הדמעה, דמו בראשו. פשוט שזה קרה, תראו מקרים בגמרא, פשוט שזה קרה, דמו בראשו, סכנת נפשות, שם ירחם ויציל. זה מורה לאנשים לא למהר להוריד דמעות במקרים כאלה, לא למהר. זה מסוכן ממש, צריך איכשהו לדון לכף זכות, איכשהו להתגבר על זה.
זה לא בשליטה.
טוב, אם אין נפגעת, זה כואב לזה.
עכשיו, יש פה כמה הוראות סותרות, אני אקרא אותן כי הן מעניינות. ואמר רב, כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהינום.
אז רגע, אז מה קרה עם אברהם?
אבל, והגמרא מביאה את הדוגמה של אחאב ששמע לאשתו. אבל, יש עוד דעה. אמר לו רב פאפה לאביי, היא
אמרה לו אל תבנה את ה...
ואמרי אינשי, היא תתרגוצה, חין ותלחוש לה. אז יש מימרה אחת שאומרת, בשם רב, שאומרת שכל מי ששומע לאשתו נופל בגיהינום, ויש מימרה אחרת שבשם רב פאפה, כל מה שאשתך, אפילו אם אשתך היא גוצה, היא נמוכה מאוד, חין ולחיש לה, תתכופף ותתייעץ איתה. אז מה האדם צריך לעשות? להתייעץ או לא להתייעץ? תלוי. זה בדיוק הנקודה. בעניינים שבהם, שהם עניינים דומסטיקים, שקשורים לבית ולניהול הבית, לעולם הזה, לעולם להתייעץ עם האישה. לעולם. בעניינים של בן אדם למקום, הכיוון שהבית הולך אליו, הכיוון הרוחני, הבעל צריך ליטול את שרבית העניין. הוא צריך להחליט. לא להתייעץ בזה.
לעשות.
אמנם, כשאומרים לא להתייעץ, שזה לא יובן שמישהו יכול לעשות בכפייה, אבל אם יש נטייה הפוכה אצל האישה, אז הבעל לא צריך עכשיו לעשות מהעניין הזה איזה רב שיח כזה. לכל אחד יש את הדעה שלו, אלא הוא צריך ללכת בכיוון הזה, ובעזרת השם לקוות ולעשות כל מה שאפשר בדרכי נועם כדי שאשתו תצטרף אליו. אבל ודאי שהוא לא ייסוג לאחור מדרגות שהוא הגיע אליהם, ודאי שהוא צריך לעשות את זה בצורה עדינה כמובן וכו'. אתם יודעים שהסיפור הזה של הונאת אשתו שהיא מצויה, לא סתם אמרתי שזה ממש סכנת נפשות. יש מקרה שהגמרא מדברת עליו, מספרת עליו, שהיה צדיק, אדם צדיק, שהיה יוצא... הוא היה גר במערבה בארץ ישראל, והוא היה יוצא ללמוד בבבל, היה לו רב חשוב בבבל, והוא כל השנה היה בבבל, חוץ מבימים הנוראים. בימים הנוראים הוא היה מגיע לארץ ישראל להיות עם אשתו. עכשיו היא, המסכנה הזו, שלחה אותו ללמוד. היא יושבת עם הילדים כל השנה כולה, ממש, הוא היה חוזר פעמיים, שזה דיוק, זה היה חוזר בפסח ובראש השנה יום הכיפורים, בימים הנוראים. אז הוא יצא שם ללמוד, ולמד, והשכיל, והחכים, ונשא תלמיד חכם כזה, צדיק, והיא הייתה פה בזה, דואגת לבית, מפרנסת מה שאפשר, ומחכה, למה היא מחכה? בפסח, שיגיע פסח, ובימים הנוראים שיגיעו הימים הנוראים, שהיא סוף סוף תראה את בעלה, שיהיה לה עם מי לדבר, למי לספר, שיראה איזה יופי יחזיק את הבית, שמישהו יזרוק לה מילה טובה, אולי יביא לה גם איזו מתנה מהדרך, מבבל, משהו. יום אחד, מגיעים הימים הנוראים, והוא יושב בבית המדרש שם, ונכנסים שם לעומקם של סוגיות ודברים, וחשקה נפשו לעשות את החגים, עם הרב שלו. מה זה לעשות את הימים הנוראים עם הרב המובהק שלך? איזה הנהגות לומדים שם, איך נראה אותו תוקע בשופר, נלמד ממנו, כן, נלמד ממנו הלכות ראש השנה, איך שמים את הסימנים על השולחן. זה דברים שאתה לא רואה בעיניים, קשה מאוד להעביר אותם, זה שימוש רב, צריך מדי פעם לעשות גם שימוש רב, לראות בעיניים, זה לא מספיק התיאוריות, הלימוד התיאורטי. אז הוא מחליט להישאר בבבל. איך להודיע לה? אין אינטרנט, אין טלפון, אין שום דבר. איך להודיע? הוא בבבל, היא פה. היא יושבת שם המסכנה ומחכה שהוא יגיע. מגיע ראש השנה, הוא עושה שם עם הרב של הסעודה, אז בזמן בבבל, ראש השנה עוד חם. אז הם היו אוכלים על הגגות. הגג היה פורסים מחצלת וזה, יושבים סביב הזה, ויש רוח ככה נעימה שמנשבת להם, ויכולים לאכול יחסית בנחת. אז הם יושבים שם לאכול, והיא בארץ ישראל יושבת ובוכה. ובזמן שהיא בוכה, הוא נופל מהגג ומת. זה דימתה מצויה. זה עונה הדברים. זה בזמן שהיא בוכה. אז הבכי הזה הוא סכנת נפשות, ממש. זה לא פרפרזה. הגמרא לא אומרת עכשיו איזה דבר שהוא להגזים בשביל להגיד לך זה חשוב. היא מספרת לך במקרה שבן אדם, שהוא תלמיד חכם, שהוא נשאר שם בשביל ללמוד תורה, לא משהו אחר. ללמוד מרבו, אבל כיוון שהוא פגע באשתו, ודימתה מצויה, תוך שדימתה מצויה הונאתה הקרובה, אז הדבר הזה פגע בו ממש בעדיה, בצורה מפורשת.
עמק הדין.
כן, פגע בו ממש בגופו.
ואיך אני לא להגיד שכאילו, שברגע שהיא בפתיים.
אומרת בגמרא, אמר זו, אחי, זה הכל השערים מנהלים, חוץ משערי הונאה.
כן, קראנו. אז הגמרא ממשיכה עם עוד כמה עצות חשובות מאוד, כמה חשוב שאדם תמיד יהיה לו לחם בבית, תבואה בבית, כי ההיעדר של לחם, אפילו אדם אין לו הרבה, אבל שאוכל יהיה בבית, צריך לדאוג, צריך לעשות כל המאמצים וכל ההשתדלויות וכל הפרנסות וכל זה, שיהיה אוכל בבית, שיהיה תבואה. כי הגמרא אומרת שמי שאין לו תבואה בבית, אין שלום בבית. יש מחלוקת. תבואה זה שלום. בסדר. כתוב, עשם יבולך שלום, חלף חיתים יסביח. כך אומרת הגמרא, חלף חיתים יסביח, יש שלום. אין חלף חיתים יסביח, אין שלום. אבל הגמרא בהמשך לעניינים של קשורים להונאה, ובהמשך לעצות שהיא נותנת של בן איש לאשתו, לעולם יהיה אדם זעיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו. מי מושך את הברכה הביתה? זה האישה. אנחנו למדנו את העניין הזה. אם אתם זוכרים, שהעניין של שהאישה היא נקראת מלכות, מלכות, המלכות של האדם זה נקראת האישה שלו. ואנחנו יודעים שיש 10 ספירות, ושהכתר דוחף את השפע האלוקי, את האור, הערה, במורד הספירות, חוכמה, בינה, ואחרי זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, והמלכות היא כמו בריכה, בריכה לשון ברכה, שהיא מקבלת את השפע מהצינור הזה שנוצר, אוקיי? כן, יש שני דברים שמותר לבחון כביכול את הקדוש ברוך הוא בהם, רק שני דברים, אסור לעשות מבחנים לקדוש ברוך הוא, אסור להגיד לו, אם תן לי 100 במבחן,
אני
מאמין שאתה קיים, כן? אם תעשה לי קרה, זה אסור. במה? הובחנו לי
עבדות
בשני דברים, במצוות מעשר ובהוקירו לנשיכו, זה גמרא פה גם כן, במה שבן אדם קונה לאשתו מתנות וכו', אז הוא מכבד אותה ואני קונה לה מתנות, הוא יכול לבחון את הקדוש ברוך הוא. קניתי לי השמלה ב-1,000, אני רוצה לראות אם אתה נותן לי פי 10. זה מותר לו להגיד.
באמת?
פלא פלאות. אז איך זה מוסבר? תראו דבר מעניין. אנחנו מכירים, יש חוקי טבע, חוק טבע כזה. אם אדם ייקח צינור, תשים אותו בתוך בריכה, ופי הצינור יהיה צמוד לבריכה. המים, ועכשיו יזרים בצינור הזה מים. המים ירדו בצינור, וימלאו את הבריכה. עד איפה?
עד הפתח של הצינור.
עד גובה הדפנות של הבריכה. עכשיו, המים התמלאו שם, הדפנות של הבריכה התמלאו, מים בצינור לא ירדו יותר. לא ירדו יותר. יש השוואת לחצים, זה החוק. עכשיו, מה אתה צריך לעשות בשביל שימשיכו לרדת מים?
להוציא מים.
להוציא חלק מהמים. מה זה מעשר? אתה לוקח את החלק העשירי שבצינור, מוציא אותו החוצה, מאפשר המשך הזרימה בצינור. אותו דבר זה, כיוון שהאישה היא המלכות, אז כשאתה מוציא חלק מהמים, מהבריכה, גם בפטנט הזה ימשיכו מים לרדת בצינור. אז זה או שאתה מוריד חלק עשירי בצינור, כל הזמן משנה את המלכות, או כשמדובר באישה שהיא המלכות, אתה מוציא מים מהבריכה, כביכול, נכון? אתה כל הזמן צריך לחדש אותם, כדי שמים ימשיכו לרדת בצינור. זאת אומרת, הבזבוזים שאתה נותן לבזבז על תכשיטים, על בגדים וכו', זה הסילוק של המים, ומים ימשיכים לרדת בבריכה. הוקירו לנשייך. בדבר הזה אפשר לבחון את הדבר.
בדבר הראשון עוד פעם?
הדבר הראשון זה בצינור אתה מוציא את החלק העצירי כל פעם שאתה מוציא חלק בזה. אז מה
אמרת פעם על איזה יישוב שם בדרום שהיו עושים שומרים את ה...
כן, את המעשר,
את המעשר ואת ה... ולא פגע בהם,
לא פגע בהם הרבה, הרבה לא פגע בהם.
הם
שומרים, מושב בדרום ליד קריית גת, שהם שמרו, הם שמרו מעשר ושמיטות, וממש בשמיטות היו יושבים, עוזבים את המושב שניזון מחקלאות, אבל בשמיטות היו עוזבים את עבודת האדמה ושנה יושבים ללמוד, ואף פעם לא הפסידו מזה. וכל הפגעים שהיו מסביב, ראו בחוש, פוגעים בכל האזור, בכל המושבים, בכל הזה, אצלהם לא דרך, לא הרבה, ולא ברד, ולא שום, שום, שום מרים בשם.
וזה פה לפני כמה זמן.
כן. הגמרא ממשיכה, ומספרת לנו עוד סיפור, שהוא, רוצה להגיד אותו בקצרה, אני מקווה שנצליח להגיד אותו בקצרה, אתם לדעתי כולכם מכירים אותו, אז לכן אני רוצה להגיד אותו בקצרה, אני רוצה להגיע להונאה שבדברים. הגמרא מתכוונת פה בסיפור הזה ללמד אותנו עוד משהו בדיני הונאה, כמה זה עדין. הונאה דברים, הסיפור הזה נקרא תנורו של הכנאי. עכשיו כולם מכירים תנורו של הכנאי, אני מקווה, אני אגיד אותו בקצרה. שם היו, נחלקו חכמים בדין של תנור שהיה מורכב חוליות חוליות ונטמא, נהיה טמא, אוקיי? עכשיו, האם, במה הייתה המחלוקת של חכמים? האם תנור כזה ניתן להכשיר אותו במה ש... כיוון שהוא עשוי חוליות חוליות, במה... אם הוא היה עשוי חטיבה אחת, בעיה גדולה, בשביל לתאר אותו צריך לשבור אותו. אבל פה הוא היה עשוי חוליות חוליות, לבנים לבנים, כל לבנה עומדת בפני עצמה, תפרק אותו, עכשיו אין תנור, ברגע שאין כלי אין תומה, תרכיב אותו מחדש, לכאורה נתאר, נכון? כיוון שהוא עשוי חוליות חוליות. אז זו הייתה השאלה, האם אפשר להכשיר אותו באופן כזה שאתה מפרק אותו ואחרי זה מלביש אותו עוד פעם מחדש, בונה אותו מחדש, שם חול בין חוליה לחוליה, נהיה התנור נתאר. המחלוקת הייתה בין רבי אלעזר לבין חכמים שבבית המדרש. מי עמד בראש החכמים בבית המדרש? רבי יהושע. רבי יהושע היה אמר הדעת של אותו מקום. רבי אליעזר ורבי יהושע. עכשיו, זה שני חכמים עצומים, הם נחלקים בעוד כמה דברים חשובים. שדם גם אתם מכירים כולכם, נניח יום בריאת העולם. מתי הוא היה?
א'
בתשרי או א' בניסן, זה המחלוקת של רבי אליעזר ורבי יהושע. היו להם מחלקות כבירות. אנחנו מדברים, רבי אליעזר, אנחנו מדברים על אחד מגדולי ישראל העצומים, עצומים, וגם רבי יהושע. אז הגמרא אומרת ככה, הם, רבי אליעזר מתאר וחכמים מתאמים. חכמים אומרים שהתנור הזה לא יכול להתאר באופן הזה. הוא לא יכול להתאר ככה, שמפרקים אותו ומרכיבים אותו וכו'. אלא אין לו תקנה. אומרת הגמרא, מהי הכנאי? אמר שמואל שהקיפו דברים כהכנה זו. הכנאי זה נחש. אז הם דנו בכל ההיבטים של הסוגיה מסביב כמו נחש, הקיפו בדברים, כן? כמו נחש. ותימו, חכמים החליטו לטמא. רבי אליעזר, לתאר. זה מחלוקת. עכשיו בא אדם לשאול שאלה, בא אדם אומר יש לי תנור שנטמע, מה אני עושה? צריך לתת לו דין ברור, אי אפשר להישאר במחלוקת, יש כללים, יחיד ורבים, נכון? יחיד ורבים, הלכה כרבים, זה הכלל, אחרי רבים להטות. אבל רבי אליעזר הוא לא קטלקניה, זה רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן אורקנוס, זה רבי אליעזר הגדול, הוא יש לו תשובות, הם אומרים ככה והוא עונה להם תשובה, הם אומרים ככה והוא עונה להם תשובה, הם אומרים ככה, הם נותנים נימוק מפה והוא נותן להם תשובות לכל השאלות שלהם. באותו היום אומרת הגמרא, השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו ממנו. אז הוא רואה שבדרך של היגיון הלכתי הוא לא מצליח שכנע, וכיוון שהוא משוכנע בצדקת טענתו לחלוטין, תבינו, כדי שחכם יגיע לרמה הזו, תבינו, זה אנשי אמת, הם לא מחפשים להיות צודקים, הם מחפשים לברר את ההלכה. מה האמת? אני רוצה להוריד את האמת לעולם. מה האמת? שכל עם ישראל יוכל לנהוג לפי האמת. זה כל מה שמעניין אותו, לא? שחס ושלום לא ישמע כאילו שבין חכמים היה עניינים של כבוד. אף פעם לא אגו ולא כבוד. ומי שנמצא בבית המדרש יכול לראות את זה בעין, יכול לראות רב עצום מתבטא לפני תלמיד שלו כשהתלמיד אומר את התשובה הנכונה יותר. אמר להם, אבל הוא רואה שהוא לא מצליח לשכנע, הוא בטוח ב-100% בצדקת דברו. אמר להם, אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח. עכשיו הוא מביא להם ראיות לא מתחום הגמרא והלימוד ההלכתי, אלא ניסים, עושה להם מעשה ניסים. אומר להם, תשמעו, אם אני צודק, אתם רואים את החרוב הזה שם? יש עץ חרוב, מסיבי, נטוע, 100 שנה כבר באותו מקום. אומר להם, החרוב הזה יוכיח. החרוב נעקר ממקומו מול העיניים שלהם ועובר למקום אחר. רואים את החרוב נעקר ועובר למקום אחר. תגידו, כמו מי ההלכה?
רבי אליעזר.
אומרים לו חכמים, עכשיו זה, הוא לא זז גם מטר, שמישהו יכול להגיד טעות אופטית, הגמרא מדגישה, הוא זז 100 אמה, 50 מטר. אי אפשר לטעות שזה זז. ויש כאלה שאומרים ש-400 אמה. מה אומרים לו חכמים? אין נביאים ראייה מחרוב. אל תיתן לנו, זה לא ראייה. אנחנו עוסקים פה בגמרא, אנחנו רוצים היגיון הלכתי, אנחנו רוצים שכל, לא רוצים ניסים. ניסים לא פוסקים הלכה לפי ניסים. זה שאתה יודע לעשות ניסים, כבודך במקומך מונח, זה לא הלכה. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, אמת המים יוכיחו. הייתה שם אמת מים. המים היו בגרביטציה, יורדים בירידה, כן? היה להם שם איזה שיפוע כזה, והם היו יורדים בירידה. אמר להם, תראו את אמת המים הזה, כמה שנים אתם בית המדרש? 20 שנה? ראיתם פעם את המים עולים באמה? אולי לא יכול להיות. זה נוגד את חוקי הכבידה, את הגרביטציה. זה לא יכול להיות. זה נגד חוקי הטבע. אמר להם, אם הלכה כמותי, אמת המים תוכיח. מה הם רואים? את המים עולים. עולים באמת המים. נעלמים. תיבש את האמה. עזרה אמת המים לאחוריהם. אמרו לו, אין הם מביאים ראייה מאמת המים. זה גם לא ראייה. עכשיו, כל דבר כזה, כל חרוב, מה זה חרוב? מה זה אמת המים? זה סודות מששת ימי בראשית. חרוב ואמת המים, זה לא בכדי הוא נותן. אני יכול להגיד להם שירד גשם עם הלכה כמותי. לא, הוא מביא להם בדיוק, הוא מביא להם בדיוק במקומות שעל פי סוד זה מחלוקות בעניינים שקשורו לששת ימי בראשית, לבריאה, למעשה מרכבה. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. הוא אומר להם, אתם רואים את הקירות האלה של בית המדרש? אם הלכה כמותי, הקירות ייתנו לכם את ההוכחה. מה? איתו כותלי בית המדרש ליפול. עכשיו שתבינו מה המשמעות של זה. המשמעות של זה ככה, שהוא מעמיד כביכול את הדין נגד החיים של כל החכמים שנמצאים בית המדרש. אומר להם ככה, אם הלכה כמותי כותלי בית המדרש הוכיחו, כתלים נופלים. נכון? את מי הם קוברים תחתיהם? את החכמים? אם הקדוש ברוך הוא לא סובר כמותי, הוא ייתן לכל הצדיקים האלה ובתוכם רבי יהושע למות? עכשיו, מה הם רואים שם בהדיה, בצורה מפורשת, מה הם רואים כולם? שהקדוש ברוך הוא רבי אליעזר הוא מתח, כבר לא ניסים שמחוץ לבית המדרש, זה ניסים פה בתוך בית המדרש עם החכמים האלה שסוברים כנגד דעתו של רבי אליעזר. זה לא, אי אפשר להישאר אדישים לדבר כזה. אז הוא רואה, רבי יהושע רואה שהקירות הולכים להרוג את כולם. אז אמר להם, אמר רבי יהושע, פונה לקירות, גער בהם רבי יהושע, אמר להם, אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה, אתם מטיפכם, מה אתם מתערבים? הוא כביכול מדבר לקירות, אל מי הוא פונה? לקדוש ברוך הוא. יש ביטוי עממי שאתה מדבר לדלת כדי שהקיר ישמע, כן? הוא לא נעים להגיד, שהוא יגיד לקדוש ברוך הוא אל תתערב. אז הוא אומר לקירות, אתם מטיפכם, מה אתם מתערבים? לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר. עדיין לאן ההוכחה נוטט? רבי אליעזר. ועדיין מתים ועומדים, הקירות עומדים. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי מן השמיים יוכיחו. אמר להם, אם אתם לא מבינים שזה הכל מהשמיים רוצים שההלכה תהיה כמותי, הקדוש ברוך הוא איתי, לא איתכם, מן השמיים יוכיחו. יצתה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו? יש יותר מזה בת קול? בת קול, יש עכשיו קול כביכול מן השמיים שאומר, חכמים יקרים, הלכה כרבי אליעזר, מה לא הבנתם? מה אני צריך להטריח עוד בעולם? חרוב, עקרתי, נתתי אותו 200 מטר משם. עמת המים, שיניתי את חוקי הטבע, חוקי הגרביטציה, המים עולים במעלה. הקירות נופלים, מה אתם רוצים עוד? עכשיו שתבינו, העניין הזה של בת קול הוא לא דבר פשוט. בת קול, מכתב מאליהו בחלק ה' לספר שלו, שחשבתי שיש פה אבל לא מצאתי, בחלק ה' לספר שלו מדבר בעניין הזה של מהי בת קול. מה זה בת קול? אז בת קול הזו נזכרת כמה פעמים בגמרא, לא מעט פעמים, ולא רק בגמרא, במדרשים וכו'. מה זה בת קול? אז אני כרגע נתתי את הפירוש נקרא לזה הילדותי, לא האמיתי, שזה כביכול קול שנשמע מן השמיים. אנחנו כבר יודעים שהקדוש ברוך הוא לא מדבר, הוא לא מדבר כמו בני אדם, כן? אז מה זה הבת קול הזה? הסביר בעל המכתב מאליהו ככה, שבת קול, שמיעת בת קול, זה השגת האמת באופן כזה שאדם שומע כביכול בתוך העצמות שלו את האמת. הוא יודע בוודאות של 100% שהאיברים שלו, האיברים שאין בהם אוזניים, כן? באצבעות אין אוזניים, אבל הוא שומע, הוא מרגיש את זה בכל הגוף, יש לו השגה ברורה, זכה, תאורה, נקייה לחלוטין, של, בוודאות של 100% לגבי העניין. פה במקרה הזה זה לגבי ההלכה. אבל זה יכול להיות בבת קול בכל מיני עניינים. נכון, שיש גמרא בחגיגה, רבי מאיר בעל הנס, אנחנו היום הזכרנו את רבי שמעון בר יוחאי, צריך להזכיר גם את רבי מאיר בעל הנס. אז רבי מאיר בעל הנס, הוא היה לו רב. מי היה רב של רבי מאיר? אלישע בן אבויה. אלישע מכונה גם אחר. למה מכונה אחר? כי הוא היה מאותם אלה שנכנסו לפרדס, הציץ
ונפגע.
חזר בשאלה. עכשיו התלמיד שלו זה רבי מאיר בעל הנס. התלמיד רוצה מאוד בטובתו של הרב. אז הוא הולך אליו ומנסה לשכנע אותו לחזור בתשובה. הוא פונה אל רבי, אומר לו, אף אתה חזור בך. הוא אומר לו, תחזור בתשובה. עונה לו רבי אלישע, אומר לו אלישע בן אבויה, בלי רבי, עונה לו אלישע בן אבויה, כבר שמעתי מאחורי הפרגוד, שוב בנים שובבים, חוץ מאחר. איפה הוא שמע? איזה פרגוד? זה לא שמיעה באוזן, אלא זה אותה בת קול. הוא הגיע להשגה ברורה, שזה בתוך הדברים ממש, זה מין תחושה, הרגשה, ידיעה ברורה, שאתה לא יודע מה המקור שלה, לגבי אותו עניין. זה המסקנה הסופית, אומר כבר הבעל משלב מאליהו, אומר בציטוט אני אומר לכם, כי היא המסקנה הסופית של פנימיותו, ולכן אומר בעל המשלב מאליהו, בת כל קרובה לרוח הקודש, זה כמעט רוח הקודש. אז כשאנחנו קוראים פה בגמרא, יצתה בת קול ואמרה, למי היא אומרת? לחכמים. מה היא אמרה להם? מה לכם אצל רבי אליעזר? שהלכה כמותו. זאת אומרת, באותו רגע החכמים, כל אחד בפני עצמו, לאיזה הכרה הוא הגיע? של 100% אבל. ודאות. השגת המסקנה הסופית של פנימיותו, כן? זה הביטוי להרגשה פנימית שכל העני של האדם מתמלא בה, כל המודע שלו מתמלא בהרגשה הזו, שהלכה כרבי אליעזר. הם יודעים, הם לא איבדו את המהלך הקודם, שהם פסקו בדעת רבים שהלכה לא כמותו, התנור תמה. אבל הם עכשיו הגיעו להשגה ולהבנה שהלכה כרבי אליעזר. זה לא הבנה שכלית, זה בת קול, זה הרגשה פנימית עמוקה. בהבנה השכלית, בבירור, בשקלה ובתריה, פסקו תמה, לדעת רבי יהושע. אבל בפנימיות, בהרגשה הכי עמוקה שלהם, הם יודעים שהלכה כרבי אליעזר. אז מה תהיה התשובה שלהם לדעתכם?
קשר אבל לא מריח טוב,
כאילו. לא, 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 לא.
הם לא
מבטרים.
לא, לא. הם פסקו. פסקו, ואז רבי אליעזר שרואה שהוא לא מצליח לשכנע אותם, למרות שענה להם כל תשובות שבעולם, אז הוא מביא את ה... ודאי, הוא מביא את החרוב, את המת המים, את הקירות, את הבת קול, כל האמצעים, כל הפירוטכניקה לעשות. זה הגיוני שהם לא משנים, רק למי שמבין שההלכה... מצד האמת אני לא בטוח. זאת אומרת ככה, השאלה לאיזה אמת אנחנו מכוונים. אם אנחנו מכוונים את האמת כמו שהיא בשמיים, הלכה כרבי אליעזר. אבל יש כלל, אחרי רבי להטות, הלכה היא במה שפסקו חכמים בית המדרש, כל המציאות משתנה, כולל בשמיים לפי מה שחכמים פסקו.
זה מצד האמת.
עוד פעם, זה האמת, האמת, האמת על פי הכללים שחכמים קיבלו הלכה למשה מסיני. על פי האמת, כמו שהגמרא רוצה שנבין, שהאמת האלוקית היא כרבי אליעזר. ויש מה דאמר שלכן זה נקרא תנורו של הכנאי. כי רבי אליעזר ראשו נעוץ בסופו, הוא היה בהשגות כל כך חזקות, כל כך גבוהות, כל כך בר השגות נעלות, שהוא היה מסוגל לראות את הסוף ואת ההתחלה של הדבר באותה נקודה. שגם הכי תמה זה טהור. הכי תמה. שיא התומה, גם שם יש נקודה של טהרה. אז זה נחש, שהוא מחזיק את הראש והזנב יכולים להיות באותו מקום. אוקיי? בעיגול. זה תנורו של הכנאי, היה הכנאי כמו נחש. וגם ראיתי בציורים, הם מציירים אותו כמו טבון, עגול כזה. עגול. אבל זה עכשיו מוסבר. שכל של תורה.
אם מצד ההנהגה של איך פה מתנהגים בעולם, מה שהרוב אז זה מבחינת איך המשך של אמת, זאת אומרת איך האמת, זאת האמת, כן?
לא. האמת הפכה להיות מה שחכמים פסקו.
זאת האמת.
אז לכן אמרתי, מצד האמת האלוקית, רבי אליעזר צדק. אבל ברגע שחכמים קבעו אמת אחרת, האמת הזו הפכה להיות האמת. אוקיי? זה דומה, להבדיל בבית משפט, אדם יכול להיכנס חף מפשע מצד האמת האובייקטיבית, נקרא לה האמת האלוקית. אבל מהרגע ששופטים קבעו שהוא אשם, הוא השם לכל דבר ועניין. לא באמת האלוקית, כי היא לא מעניינת שם בית המשפט לצערנו, אבל מצד כל מה שהסביבה תאמר, תחשוב, תתנהג אליו וכו', הוא השם. ולא יעזור לו מה שהוא יגיד. נגמר. אם הוא לא יודע אחרי כן ולא יקה על חטא, על משהו שהוא לא עשה, אז הוא לא יקבל עטבות וחנינות ולא יוכל לבקש ביקורים ועוד ועוד ועוד, תלוי במה מדובר כמובן. אבל זה שונה. פה להלכה, מה שחכמים קובעים הופך להיות האמת. וזה משנה את כל המציאות בעליונים ובתחתונים, מה שחכמים קובעים. זה הכוח שנמסר לחכמים. אז מה שרבי יהושע אומר שמה, לקירות, מה אתם מתערבים, מה טבעכם, כוונת הדברים זה כבר יש לנו את הכוח לשנות המציאות, זה לא יעזור מה שאתם תגידו, והאחרות שתביא. ברגע שאנחנו החלטנו, המציאות תשתנה וממילא זה יהיה האמת. אני גם חפש את האמת.
אבל זה לצאת נגד בעצם... אם הוא יודע שהוא יכול לקבל את זה אחרת משמיים, רגע, וזה אחרת מהשמיים, אז למה אתה עכשיו אומר, לא, אני עכשיו
לקבל את זה. לא, לא, לא. עמד רבי יהושע על רגליו. רבי יהושע עומד על הרגליים. שתבינו, לפסוק באופן כזה, שהוא בנוגד לכל מה שאתה מרגיש, ולכל מה שאתה רואה בעיניים, בתור הוכחות ניצחות, ולשכל גאוני של חכם אחר, ועדיין לפסוק כנגד הדבר הזה, זה דורש מאמץ בלתי רגיל. לעמוד על דעתך, כי זו ההכרה שלך, כי זו האמת השכלית שלך, בשכל לזה הגעת. זה דורש מאמץ בלתי רגיל. ושלא תבינו לא נכון, יש גמרא, יש מדרש בשיר השירים שמה, מראה כמה רבי יהושע היה מתבטל בפני רבי אליעזר. מתבטל בפניו. אבל כשמדובר בהלכה, הוא עומד על הרגליים. אם תרצו, הוא עומד על הרגליים האחוריות. הוא אומר, עד כאן. ואמר, לא בשמיים היא. הלכה היא לא בשמיים. הלכה היא פה. מה היא לא בשמיים? היא אמר רבי ירמיה, שכבר ניתנה תורה מהר סיני. יש כללים. ולכן מה? אין אנו משגיחים בבת קול. שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטות. ברגע שהכללים והסמכות נמסרה לנו אחרי רבים להטות, כל המציאות תשתנה, אנחנו קובעים. אבל כל זה, ואחרי כן אליהו הנביא מגיע ואומר להם, ניצחוני בניי, ניצחוני. הקדוש ברוך הוא מודה שחכמים במה שהם אמרו הם צדקו. מה עושים עם רבי אליעזר?
אם הם צדקו אז הוא טעה?
מה עושים עם רבי אליעזר? אותו היום הביאו כל תיארות שתהיה רבי אליעזר ושרפום באש. כל מה שהוא תיאר, שרפו כדיני תמה. כתמה גמור. כל מה שהוא אמר טהור גמור, הם אמרו תמה גמור, וזה היה הדין. שרפו את הכל. ונמנו עליו, וברכו,
נידו.
וברכו, כן. מה עשו? לא נידו אותו. את רבי אליעזר, נידו אותו.
כי הוא לא קיבל את דעתם.
אם אדם...
רגע, הוא לא קיבל
את דעתם, ודאי שלא. ודאי, הם אמרנו, הם קודם פסקו, ואז הוא התחיל להביא להם ראיות, להטריח שמיים ובת קול וכו'.
זה נידם לו?
לא, לא קיבל. הוא היה אחוז באמת שלו.
באמת.
אז מה עשו? אמרו, מי ילך להודיע לו עכשיו על אחרים? מי מסוגל לבוא לרבי אליעזר בן הורקנוס להודיע לו שהוא מוחרם? אתם יודעים מה זה? אז לקחו את רבי עקיבא. מה עשה רבי עקיבא? לבש שחורים ונתעטף שחורים וישב לפניו בריחוק 400. אמר לו רבי עקיבא, מה יום מיומיים? מה באת אצלי עכשיו לבוש שחורים ואתה יושב 400 ממנו? מה קרה? אמר לו רבי, כי מדומה לי שחברים בדלים ממך. נדמה לי, תראו באיזה עדינות רבי עקיבא מדבר איתו. רבי עקיבא יושב מנו 400, כי זה הוא כבר בגדר מנודה. הוא לא מתקרב אליו ב-400 שלו. והוא לבוש חורים כדי שהוא ישאל אותו. ורק כשהוא שואל אותו, אומר לו, נדמה לי שחברים בדלים ממך. הוא לא אומר לו, גנידו אותך. הוא אומר לו, נדמה לי שחברים בדלים ממך. מה עושה רבי אליעזר? אף הוא קרא בגדיו וחלץ מנעליו ונשמט וישב על הקרקע. זלגו עיניו דמעות. אמרנו שערי דמעות לא ננעלו. לקה העולם, שליש בזיתים, שליש בחיטים ושליש בסעורים. ויש אומרים, הבצק שבידי אישה. לקה בצק. לא, לא תפח.
לקה,
אתה יודע מה זה? לקה.
תפח.
לא, לא, לא. למה אתה צריך לומר?
אולי לקוי.
תפח, אני מלשון התקלקל, זה הכוונה. זה לא תפח בטף.
נפרח,
כן, להתקלקל, זה תפח כמו תפח, זה תפח בלשון, בטט, לא ב... תנה, אך גדול, בקיצור, אנחנו קצרים בזמן, אז אני אגיד את הסיפור לא מהגמרא. באותו סיפור, רבי אליעזר לא מקבל את הדין. כמו שאתם רואים, הוא יושב, הוא בוכה, הוא מתפלל להשם, והצער שלו, מידת הדין שהוא מגלה, היא איומה. הוא כל מקום שהוא נותן את עיניו נשרף, רבי אליעזר. רבן גמליאל שט באונייה באותו זמן, מפליג בספינה, בא נחשול להטביע אותו. מה אומר? מיד הוא עושה חשבון נפש, מיד הוא מפשפש במעשיו, מה יכול להיות שעשיתי שרוצים מהשמיים לקחת את נשמתי? מביאים עליי עכשיו איזה נחשול, איזה גל צונמי כזה ענק, להטביע את הספינה. אופ, נזכר במעשה הזה של רבי אליעזר. הוא אומר, פגעתי ברבי אליעזר. אז מה הוא אומר? מיד אמר, כי מדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אליעזר בן הורקנוס. עמד על רגליו ואמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפנינו שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך, שלא ירבו מחלוקות בישראל. יהודי צריך לדעת, זה תמי אותו אור. נח היה מזה פה. נרגע, אבל דת הדין בעולם קיימת. אמא שלום, דביתו דרבי אליעזר, האישה של רבי אליעזר קראו לה אמא שלום, והיא הייתה אחותו של רבן גמליאל. עכשיו היא ידעה שכל פעם שאחיה, אחיה רבי אליעזר, כל פעם שהוא נופל נפילת אפיים, עושה בתחנון, עושה...
רבן גמליאל. רבן גמליאל,
לא... לא, לא, דווקא.
היא אחות של מי?
בעלה מדברת.
היא הייתה אשתו של רבי אליעזר ואחותו של רבן גמליאל. היא עוד פעם, היא אשתו של רבי אליעזר ואחותו של רבן גמליאל. עכשיו היא דאגה לאחיה וידע מה הכוח של בעלה. כל פעם שרבי אליעזר היה נופל נפילת אפיים, אז היא פחדה שבזמן שהוא עושה נפילת אפיים יקרה משהו לאחיה. מה היא עשתה? כל פעם שהוא הולך ליפול נפילת אפיים הייתה מפריעה לו. משיחה את דעתו של רבי
אליעזר.
יום אחד היא שכחה להסיר את דעתו לבלבל אותו.
שכחה
היא
ראש חודש.
עשה נפילת אפיים, מת רבן גמליאל. זה עונה הדברים. זה צער. על אמת, זה היה צער, אבל על אמת אסור צער. אסור לצער, זה עונה הדברים. וזה מה שהתורה מלמדת אותנו במצווה הזו שאמרתי... פתחתי ואמרתי שהיא מצווה שלא מספיק אנחנו נותנים את הדעת עליה, היא נדמת כקלה, כן, יותר קל לדבר על גזל, יותר קל לדבר על שמירת שבת, יותר קל לדבר גם במצוות של אדם לחברו, על מצוות אחרות. על המצווה הזו של הונאת דברים, בסך הכל מה אמרתי? מה אמרתי? מה, נתתי לך סתירה? לא, אמרתי לך איזה מילה. ביקשתי ממך איזה בקשה כשלא התכוונתי באמת. טרחתי אותך לשווא. קיניתי איזה כינוי ככה בחבר'ה בשביל הצחוקים. זה הונאת דברים.
הונאת דברים זה משהו מוגדר או שזה...
מוגדר לגמרי. לא תלוי במקבל, זה עוד דבר, למדנו את זה בתחילת השיעור. לא תלוי במקבל. אדם רגיל לכינוי שלו. הוא רגיל, לא מפריע לו שאומרים לו את הכינוי שלו. עדיין זה הונאת דברים, אתה מכנה אותו בכינוי. אתה קורא לו שם. הוא כבר לא נעלב מזה. הוא לא נעלב מזה.
זה לא קשור לרגישות.
לא. לכאורה, אני אמרתי שאני נזהר. זה לשון הגמרא מפורש, שזה לא קשור לרגישות. אבל אני נזהר בדבר הזה, כי אני לא רוצה לקטרג על עם ישראל, והרבה משתמשים בכינויים. אז אמרתי שאם הכינוי הוא לא כינוי מעליב בדווקא, נגיד, לא קוראים לו רומני גנב, שזה מעליב בדווקא, אלא קוראים לו סתם ג'ינג'י, נגיד. לא יודע, אולי גם ג'ינג'י זה מעליב, אבל סתם קוראים לו שם אחר, וווה. סתם, כינוי לא מעליב. והוא לא כועס מזה, לא נעלב מזה, זה לא מפריע לו, אז יכול להיות שזה לא עונה הדברים. זה בשביל לא לקטרג על המסיע.
יכול להיות לכאורה,
בגלל זה לדבר
אם זה כינוי?
לא, לא אם זה כינוי, אם זה...
מה?
גנאי
אופן של דיבור או מה, כל דבר...
גנאי, גנאי
לא,
לא, אני מבין מה זה
גנאי או משהו ש...
לא, לא, לא עונת דברים...
איפה הרגישות, איפה זה תלוי ברגישות של האדם ואיפה זה מוגדר?
זה לא תלוי ברגישות של אדם ספציפי משום שהמצווה היא לא לאדם לא להיפגע או לא להיעלב או לא לזה, אלא המצווה היא על האדם המדבר. האדם המדבר צריך להיזהר שלא לצער ולא להכאיב לאדם אחר. אז אם האדם שעומד מולו הוא אדם רגיש, אז איתו צריך להיזהר פי 7 ופי 77, לא לצער אותו. אם מה שאתה אומר מצער אותו, סובייקטיבית רק אותו זה מצער, את אף אחד אחר זה לא היה מצער, רק אותו. אבל אתה יודע שזה מה שיכול לקרות לו, אתה צריך להיזהר. יש אנשים יותר רגישים מאחרים, ודאי.
ואם אותו והשני לא יודע?
אם הוא לא יודע, אז הוא לא יודע. תראי, אם הוא דיבר, אם הוא דיבר בצורה עדינה וטובה, אבל מולו עומד אדם שגם כשהוא דיבר איתו בצורה עדינה וטובה, הוא בעל רגישות מיוחדת. אז מה הוא יכול לעשות? הוא לא ידע, הוא לא התכוון, הוא לא... יש בזה כמובן את כל הפטורים. אבל אם הוא יודע שזה, וכל השאלה זה כשאתה יודע שהאדם שמולך הוא פגיע ורגיש, והשאלה עכשיו, האם אתה צריך לנהוג בו אחרת מה שאתה נוהג באנשים אחרים, שלא היו נפגעים, רוב העולם לא היה נפגע מהדברים שאתה אומר, אתה אומר איזה בדיחה, או... אבל הוא, כיוון שהוא רגיש, הוא נפגע.
אפשר לחזור לנושא של רבי
יהודה? אפשר, אנחנו מבחינתי סיימנו, אז אפשר.